היום עשיתי השלמה בבוקר על הרעיון הזה של ישראל בתחייתו, ובאמת ראיתי זה עובד כאילו בכל הפסקאות.
ישראל בתחייתו.
כן, כן, דיברנו פעם הקודמת. בסדר, גם פה זה כנראה עובד. פסקה ענקית.
זה כנראה היה הקריטריון
להכנסת הפסקאות.
כן.
כן. טוב, הפסקה שלפנינו היא מקובץ זין, סימן כף זין. סמוכה ונראית לקובץ זין למד א', פסקה י' ג', וזין למד ב' של י' ד', וזין מ' ה'. אתם רואים, כאילו זה כזה מקבצים, גם מסעיף בעצם ה', זה ה' למד ב', אחר כך למד ג', למד ד', למד ה', למד ו', זה מקבצים כאלה. אז גם פה יש לנו מקבץ אחד. אז בואו נראה. הרב עושה כאן בסקירה רוחנית שמאפשרת לראות את הכוח, את הכוח הרוחני, הכוח האלוהי שפועל בתוך המציאות הטבעית. מסביר קצת ומראה מה המשמעות של הסקירה הזאת, ובואו נראה ככה לאט לאט. רק המילה הזאת סקירה מזכירה את הגמרא במסכת ראש השנה שלפניכם, שלמרות שהגמרא אומרת שבראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון וכבני המרנה, שזה כמו כבשים אחד אחד, או כמעלות בית מרון או בית מרון, שזה מקום צר שבו עוברים רק אחד אחד, או כחילות שבדוד, שכולם לגדולתם וחשיבותם הם זה. אבל למרות זאת, כולם נזכרים בסקירה אחת. הגמרא הזאת היא מבליטה שהמילה סקירה זה לא הסתכלות רק מלמעלה על הדברים, אלא הסתכלות על כל הפירוט בצורה כללית. לא רק סתם הסתכלות כזה גלובל, בלי להסתכל על הפרטים, הפוך. לראות את כל הפרטים, אבל לראות איך כל הפרטים קשורים בקשר אחד. וזה מה שאנחנו לומדים מהמילה הזאת. ויש פה שתי פסקאות בקבצים, בקובץ א' ת' ר' ל' ב', שם כתוב, תכונתה של ההסתכלות הרוחנית היא סקירה, סקירת הכל ביחד. זאת היא טבעה מיוחד לה, שמבדילה מהסתכלות שכלית פשוטה, שהיא עסוקה תמיד בפרטים מיוחדים, שבקושי מקבץ למידת כלל מאוחד. אז אתם רואים שגם בהסתכלות השכלית הפשוטה, יש עיסוק בפרטים, עיסוק בפרטים שכל הזמן מה שהוא עוסק, את ההסתכלות השכלית הפשוטה, זה לקבץ את הפרטים לכלל. אבל התכונה של ההסתכלות הרוחנית, זה סקירת הכל, לא רק כמה פרטים לאיזה כלל, אלא את כל הפרטים, את הכל, לא פרטים מיוחדים ספציפיים. אז הרב אומר, הנשמות המיוחדות לסקירה פנימית קשורים אליה בכל כוח חייהם, ומה שעוסקים כל הזמן הם עוסקים רק בזה. בצער גדול ועמוק הם מרגישים כשלוחצים אותם על ידי עצמם מפני הרגל, או על ידי השפעת הסביבה, לעסקים רוחניים או מעשים פרטיים. אלה שהם יושבים מדעתם בקירה מתחה, חיים לעסוק בכל המכשירים המביאים את המגמות, אבל בנפשם, כשהוא חפץ נעלה, לקצר במכשירים, להאיר במוקדם את ההוראה המגמתית, שכנראה מגיעה לידי הסקירה. אז הסקירה זה גם, כמו שאמר, כאן הסתכלות רוחנית כללית, אבל זה גם, כמו שהרב פה מסיים את הפסקה בקובץ א' תפר של המד ב', זה מאיר את ההערה המגמתית, כי כשאתה קולט פרטים, סליחה, ואז אתה מסתכל כאילו הדברים בצורה נקודתית, אז אתה לא מבין את המגמה. אז זה גם דברים שהרב הולך כאילו לדבר איתנו כאן, מה המשמעות של הסקירה הזאת, מה נפקא מינה וזה. טוב. בסדר? תכף נשלים גם את תקוף את ד' צדיק א', אז הרב אומר אצלנו ככה, הסקירה הרואה את הכוח האלוהי, החי ופועל בתואפות גבורותיו ורוממות קודשו, בכל מסיבות הטבע, בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות, בכל תוכני תעתוי האישים והעמים, היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. נדמה לי שיש כאן במשפט הזה הדרגה. סקירה זה משהו, זה התבוננות שרואה את הכוח האלוהי שחי ופועל בכל מסיבות הטבע. אבל במציאות, בדברים הטבעיים שקורים במציאות, שזה כאילו שלב הראשון, מסיבות הטבע, אני יודע, זה קצת דומה לדברי הרמב״ם, שכיצד הדרך לאהבתו ויראתו, להתבונן בברואים, להתבונן במציאות הטבעית, וזה. יש דברים שהם קשורים למסיבות הטבע, עכשיו יש פה חידוש יותר גדול. זה שהכוח האלוהי חי ופועל דרך מסיבות הטבע, דרך כל מיני דברים טבעיים שקורים, זה לא עורבות הגדול, כלומר, זה די פשוט להבין. אבל החידוש יותר גדול זה בכל הליכות רוחות האדם, שאפילו דרך בחירתו של האדם, והליכות הרוח שלו, גם בתוך זה, הכוח האלוהי חי ופועל, זה כבר חידוש יותר גדול. שדרך הבחירה, דרך והרבנתי את לב פרעה, דרך כל הדברים האלה, דרך הדף אחריהם, דרך זה, שזה לא מסיבות הטבע הפשוט. גם בזה הכוח האלוהי חי ופועל.
ודרך הבחירה ממש, לא רק והרבנתי.
כן, אפילו כל הבחירות. נכון. עכשיו, שלב ג' הרב אומר, לא, זה כזה לא, לא זו אפזו. בכל סיבוכי המלחמות, זה נשמע אפילו, אפילו בחירות שליליות, של מלחמות, של התפרצויות של חיית האדם, ודברים פראיים, אפילו דרך זה. והרב אומר כאן, בכל תוכני תעתוי האישים והעמים, תעתויים, בחזל, בדרך כלל מלאות משמש את המושג עבודה זרה, כמו שרש"י מזכיר, על ביעקב אבינו, על מה שכתוב שם, והייתי בעיניו כמתעתע.
יש גם ותתע, לא? ותתע במדבר לגר.
נכון, שם זה יתת.
לא, 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 לא.
כן. ותתע לך ותתע במדבר באר שבע.
תת?
כן.
תתת,
נו, משון נטייה, זה לא יכול להיות.
לא נטייה.
להיקבש.
טעות, טעות. משון טעות.
זה עם תפתף.
יש קשר ביניהם, בין תפתף לתפתת. יש תעייה בתת ויש תעייה בתף. בתת זה לשון טעות, בתף זה לשון חיפוש. מחפש דרך. אבל תעתועים, זה כתוב שם על יעקב, הייתי בעיניו כמתעתע, והגמרא אומרת שכל המשנה בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר הייתי בעיניו כמתעתע, ובסוג אחר כתוב כי הבל הם המעשה תעתועים. שזה נאמר על עבודה זרה בירמיה י' ו'. הבל המה מעשה תעתועים. אז פה החידוש, החברות היא שאפילו תוכנה תעתועי האישים והעמים. עכשיו,
תפוצצות רוחניות כאילו שגויות.
כן, כן.
כאילו המינות, כאילו הנצרות.
בדיוק, יפה, בדיוק, בדיוק. לדעתי, הרי כאילו, מה הקשר לפסקה הזאת בישראל ותחייתו? כאילו מה, היא קשורה בוודאי, היא קשורה לתחייה מאוד, אבל היא גם קשורה להתמודדות מול הנצרות, אולי בנקודה, במילה הזאת, הרב, אני חושב שזה הקשר. גם דרך כל התעתועים האלה, גם זה, דרך זה, זה פועל. מזכיר את דברי הרמב"ם שהזכרנו בהלכות מלאכים, שהגאולה מתקדמת גם דרך הישמעאלי וגם דרך מחמו וזכו. גם דרך זה דברים קורים. אז גם דרך תוכני תעתוי האישים והעמים, ההסתכלות הזאת, הסקירה הזאת, היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. השאלה מה הרב מתכוון כשאומר מסדרת. האם הוא מתכוון לסדר לך את הכל לתמונה, והתמונה נראית בצורה ברורה, בצורה סדורה. או זה נראה שכאילו הסקירה הזאת היא מסדרת, היא מתווה דרך, היא עוצרת, היא לא רק שמשקפת את המציאות, אלא גם יוצרת אותה. מסדר את אור קדוש, ככה זה נראה בהמשך הדברים, בואו נראה. בסדר? אז היא מחברת את נפש העולמית, שנפש זה באופן פשוט כאן החיות העולמית, עם רוחה ונשמתה היא המגמה שלה. אבל נפש זה גם המשמעות של רצון, וזה כלול בדברים שאמרנו מקודם, שזה גם רצונות האדם, זה לא רק החיות שנמצאת בעולם שיש לה כיוון מסוים, אלא גם הרצונות של האדם, כי הרי נפש זה מלשון מי יש את נפשכם, אם אתם רוצים. כן, אז גם הרצונות שנמצאות בעולם, הם קשורים עם הרוח והנשמה של העולם, עם המגמה של הכל. כלומר, מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות אל כל הגלוי והמופיע בפליאות נוראות. ביד חזקה, בזרוע נטויה, באותות המופתיים, גילוי שכינה, בנבואה מהירה. מה הכוונה שהסקירה אותי מחברת את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה? כלומר, היא מאגדת את כל המפעל המסותר עם הגלוי, עם הגלוי. זה כאילו המשפט בגדול. מוסותר בחגבי סלעים, סתרי מדרגות, אל כל, הגלוי, הוא מופיע בפליאות נוראות. פליאות? פליאות בעיקרון, יש איזה שתי משמעויות. משמעות אחת, כאילו דברים מפורשים, כמו איש כי יפלי, יפלי, יפרש, כמו שגמרא אומרת, נכון, בכמה מקומות שמי שראה נזיר ואומר, אם הוא נזיר, אז אני נזיר. אין אחד מהם נזיר, כמו שגמרא אומרת גם בסנהדרין, גם בנזיר. כי כתוב איש כי יפלי נדור נדר נזיר, וצריך שזה מפורש ולא על הספק. אז רואים שיפלי זה יפרש. אבל יכול להיות שגם פלא, זה, שמלשון כאילו פלא, נס ופלא, זה גם כאילו דברים מפורשים. כאילו זה, זה, זה דברים מבור... כשאתה רואה נס, אתה רואה בפירוש את השגחת השם, ואת הדבר, את הד... את רוא... את המטרה של העולם, כאילו שנחשפה ומושך את המציאות לכיוון מסוים. אתה רואה את זה בצורה גלויה. אז זה בדיוק העניין אולי של הפלא. לכן נראה לי ששני הדברים האלה בסוף הם קשורים. גלוי ומופיע בפליאות נוראות. פליאות נוראות זה, זה אני לא יודע מה. קריאת ים סוף של הפרשה. זה פלא, אבל זה גם פירוש, כאילו. זה, 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 זה גילוי מפורש של, של הופעת שם השם בעולם. עכשיו, תראו, אני לא יכולתי להתאפק, ויש פה ה, על הביטוי הזה בחגבי סלעים וסתרי מדרגות, זה, זה, זה פסוק של שיר השירים, נכון? הבאתי אותו פה. יונתי בחגבי הסלע וסתר המדרגה, נכון? אתם יודעים שפסוק הזה, בואו נראה שני אחד את רשי. רשי כותב עליו את הדברים שקשורים לפרשה שלנו. זה נאמר על אותה שעה שרדף פרו אחריהם.
הפרשה שלנו.
מה?
זה נאמר על הפרשה שלנו.
כן. והישיגם חונים על הים. זה חגבי הסלע, סתר המדרגה. ברגע שעם ישראל רואים את פרעה, פרעה הקריב, אז הם בפלא. הם, 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 הם בהסתרה. הם רואים את האיום עומד עליהם, והם לא יודעים מה לעשות איתו. אז אין מקום לנוס מפני הים, לא להיפנות מפני חיות רעות. ומה היו דומים באותה שעה? ליונה שבורחת פני נץ, נכנסה לנקקי הסלעים, והן נחש נושף בה, נושף בה. תיכנס לי בפנים, הנחש תצא לחוץ.
הרי הנחש.
תצא לחוץ, הרי הנץ. אמר הקדוש ברוך הוא, הכין את מרייך, את כישרון פעולתך, למי את פונה ביצרה. הקדוש ברוך הוא שם את היונה בתוך חגבי הסלע, כדי לחשוף את כישרון הפעולה, למי היא פונה ביצרה. השמיני את קולך, ויצעקו בני ישראל השם. בחגבי הסלע זה הנקיק, חגבי זה הנקיק, בסדר. סתר המדרגה, רשי אומר, לא יודע משהו בלעז, כשעושים חריץ סביבות המגדלים, ושופכים האפר למטה, למעלה, להגביה תל סביב, עושים אותו מדרגות, מדרגות זו למעלה מזו.
אסקליה ואלה, בצרפתית זה מדרגות.
מדרגות? כן. אסקליה, כן. אז אלה, תדבר בצרפתית, זה קרה, הצרפתית תמיד עושים לי משהו בלעז, הם אומרים בזכם בצרפתית זה. כן.
מדרגות.
כן. ובסתר המדרגה, רש"י אומר, פעמים שיש בהם חורים ונכנסים של שרצים ועופות. קיצור, בסתר המדרגה, זה שוב מקום שאתה נתקע שם, וזה מקום בלוע ומסותר. אז למה אני אביא את הפסוק הזה עם רש"י? כי הרם משתמש כאן, זה מאגד את כל המפעל המעשה המסותר, מחגבי סלעים, לפעמים יש הסתרות. יש הסתרות במציאות, כשפרו רודף, כשקורא לעם ישראל כל מיני איומים, כל מיני נזקים וכל מיני תקלות. אז יש פה סתר, חגבי סלעים וסתרי מדרגות. אבל הסקירה הזאת היא מסוגלת להגיד את הסתר עם הגלוי. היא מסתכלת גם על הסתר כמו על הגלוי, שמופיע בפליאות, ביד חזקה, בזרוע נטויה, באותות המופתים, בגילוי שכינה ובנבואה מהירה. אז פה גילוי שכינה, נבואה מהירה, יש דברים מסתרים, אבל היא מסתכלת, מאגדת את שתי ההסתכלות על הנסתר ועל הנגלה בצורה אחת.
אני מבין שהיא גם, שופכת אור מהנגלה על הנסתר.
בדיוק, כן. כלומר, רואה בתוך הנסתר, בתוך ההסתר פנים, בתוך הזה, היא רואה שם את הגילוי. כן. את ההכנות לגילוי, או את, את החושך שמבחין את האור, או ש...
לגבי מה שהוא כותב פה על הפליאות נוראות, יש פסוק כזה, כתוב עודך על כי נוראות נפלטי.
נוראות נפלטי.
כאילו של... יש לפעמים גם פלאות שהן נוראות מבחינתנו, הן לא תמיד אולי נעימות, וגם הן כזה משהו מאוד... אולי שלפעמים מאתגר אותנו, אבל כן. זה גם...
כאילו פליאות הכוונה על הנהגת השם כאילו, של המציאות, כאילו כוונה, דברים שכאילו אנחנו לא מבינים.
אבל זה לא המשמעות קל של פליאות. פה המשמעות של פליאות זה דברים גלויים, מפורשים. ניסים גלויים.
זה כוונה לניסים או כוונה לפליאות נוראות כל מיני דברים ואין גלויים שהם כאילו נוראים לחיוב ולשלילה?
אני הבנתי שלא נוראות מלשון איסורים.
לא, לא נוראות. נוראות לא רק האיסורים, הכוונה...
שמובילות ליאה.
כן, אבל דווקא בגלל שאני לא מבין אותה. אני לא מבין איך זה מקדם את הגאולה.
מה?
אני כרגע נפגש עם משהו...
זה הגלוי, כאילו.
כן, גלוי, אבל הכוונה...
אתה נפגש כאן עם זרוע נטויה,
גלוי שזה יד השם.
עם אותות המופתים, אבל לא, תראו דוגמאות שהעבר מביא, כל הדברים האלה, גילוי שכינה, זרוע נטויה, אותות המופתים, כל הדברים האלה, אתה רואה איך זה מקדם את הגאולה.
לא, אני אומר, אבל הכוונה...
זה בדיוק המשפט,
זה כמו, נגיד שמחת תורה שהייתה, כן? זה משהו שהוא נורא עוד נפלטי.
זה סתר המדרגה.
אני לא חושב, הפוך, אני חושב שזה גלוי.
זה המשפט.
זה גלוי שזה השם מברך.
איך צריך לקרוא את המשפט? האם מאגד את כל המפעל ומעשה מסתר וחגל סדר מדרגות אל כל הגולה מפעל פליאות נוראות? כאילו, ביד חזקה זרוע נטויה זה המשך פליאות נוראות?
כן.
המשך פליאות נוראות?
כן.
או שהביד חזקה זרוע נטויה זה איך ש...
לא, כי אתה אומר אל כל הגלוי המופיע בגלוי.
אני הבנתי שהגלוי הכוונה, ברור שזה יד השם, רק לא ברור איך זה מקדם את הגאולה. לא ברור איך זה, כאילו איך זה חיובי במבט הראשוני. שמחת תורה. זה גלוי שזה השם מברך.
אבל מיד השלב הבא, המשפט זה ביד חזקה, זרוע נטויה, שם זה כן גלוי גם הגאולה.
זה כמה סוגים. כמה סוגים של הופעות השם, גם בדברים הפחות אולי נעימים.
אתה אומר, הנוראות זה במשמעות השלילית.
כן, כמו הפסוק הזה.
שם גם אני לא בטוח שאתה צודק שזה המשמעות, כאילו, זה מלשון רע, כאילו. שם עודך כי נוראות נפלטי נפשי יודעת מאוד, זה על על הניסים או על הזה, זה לא בהכרח על הדברים הרעים.
כן, אבל אני אומר את זה דווקא על הדברים הרעים, אני אומר את זה על הדברים הפחות מובנים. זה לא חייב להיות רע בהכרח.
כן, לא, בתחושה אני מתכוון, כאילו. כן. בסדר, יכול להיות, יכול להיות, אם נשמע מתוך המשפט שדווקא הסתר הוא הצד הזה. אני הבאתי לכם פה, תראו שנייה אחת רק דברים יפהפיים של המדרש ודת תבונות. ויהי בעת ההיא, וירא את יהודה מאת אחיו, רבי שמואל בן יוחאי פתר, כי אנוכי ידעתי את המחשבות, שבטים היו עסוקים בחירתו של יוסף, יוסף עסוק בסוכות תעניתו, ראובן עסוק בסוכות תעניתו, יוסף עסוק בסוכות תעניתו, אז פה סתר, ממש סתר המדרגה. יהודה עסוק לקח לו אישה, כי הוא עוסק בורא ראש המשיח. ויהי בעת ההיא, וירד יהודה, בטרם תחיל ילדה, קודם שלא נולד משעבד ראשון, נולד גואל אחרון. משעבד ראשון זה פרעה, גואל אחרון זה הזרע של יהודה, כן. כן, וכולי. עכשיו תראו, יש דברים יפהפיים בידי התבונות על זה. הוא אומר ככה, יש לך לדעת הקדמה גדולה, והיא, שבאמת אין הקדוש ברוך הוא מואס הגיע כפיו לעולם חס ושלום ואינו עוזב ומניח את העולם. אלא בשעה שנראה כאילו העולם עזוב ממנו, העניין הוא שעד רבה, הרי הוא מחדש טובה לעולמו. שמה, דווקא כשזה נראה שזה עזוב, זה מחדש טובה לעולם. ונפלאותיו ומחשבותיו תמיד כל היום רק לתיקונו של עולם, לא לקלקולו. כן. תראו, אני לא יודע אם אפשר להגיד דבר כזה, אבל זה ממש זועק עכשיו. אני מסתכל כאילו על מה שקורה עכשיו, בפרספקטיבה, כאילו פתאום, אם בעזרת השם זה בעזרת השם יקרה, שהרעיונות של טראמפ נפנף שם את זה, אני תמיד אמרתי, ידידיה, אנחנו חוזרים לגוש הנקי, בלי שכנים. רק שהכל נקי שם, המשטח נקי.
יש שכנים אמריקאים.
לא צריך גם את האמריקאים, תודה רבה.
תפתחו שם נמל של אמריקאים.
אל תדאג, זה... כי אי אפשר לבר בלא תבן, ככה אי אפשר לדברי טראמפ לשטויות גם. אבל לא, אני אתכן להגיד, תחשבו, היה אסון גדול, זה, אבל תחשבו, שבסוף, אנחנו חיים כאילו עם המפלצת הזאת לידינו. מה? כל כך הרבה זמן. וכל מה נראה מציקה ופוגעת ומזיקה וזה. ופתאום היא התפרצה כאילו והיה כאילו מצטר מדרגה גדול וזה פתאום יכול להיות שההתפרצות הזאת היא זה מקום הקבר שלהם חרבם תבוא בליבם ממש ככה כאילו אם זה מה שהולך לקרות בעזרת השם כי אני מקווה שזה מה שהולך לקרות אז יתברר כאילו שהסתר הזה זה היה כאילו היה הנשיכה האחרונה של המפלצת. אז מצד אחד זה כואב, זה נשיכה. מצד שני, זה הפעם, זה נשבר לה את כל השיניים, הנשיכה הזאת ואת כל הפזה, וזהו, היא חטפה את המכה שלה. אז מה שהוא אומר כאן, מחדש דווקא בשעה שנראה כאילו הכי עזוב, זה ממש כזה, בשיא השיאים של העזיבה, זה בדיוק החידוש. מחדש עולמו לטובה. אומר, אלה שהוא מסתיר עצתו, הסתר גדול מאוד, ואז נמצא העולם כמו עזוב, ובני אדם סובלים עונשי חטאותם. כך אמור חז"ל, ויאמר ישראל, למה הרעותם לי? רב לוי בשם רבי חנינא בר חנינא, מעולם לא אמר יעקב אבינו דבר שבטלה, אלא כך. סליחה, אלא כך אמר הקדוש ברוך הוא. אני עוסק להמליך בנו של מצרים, אומר למה הרעותם לי? הדאוד דהוא אמר, נסתרה דרכי מהשב. כי יש פה איזה הסתרה. והיינו כי כל זמן שיעקב אבינו בצער לפרישת יוסף ממנו, הקדוש ברוך הוא לא היה אלא מגלגל גלגולים להמליך את יוסף. להחיות את יעקב בשלווה. אף אחד שזה סתר, זה בדיוק הישועה הכי גדולה שם. אלא מתוך שעצה עמוקה הייתה, אז היה הצער עובר על יעקב. זה בנאיו, אומר דעת תבונות. כל עילוי שרוצה הקדוש ברוך הוא לתת לאדם או לעולם, הנה כל זמן הזדמן הטוב, אינו מזדמן ובא אלא מתוך עומק עצה נסתרת. ועל כן, יקרה קודם לו צער. זהו כעניין, שלוש מתנות ניתנות לכל ישראל, כולם גם אלה על ידי איסורים. זה מתנה, אז מתנה טובה, שצריך זיכוכים בשבילה. אז זה ממש, ההתבוננות הזאת, מה שהדעת, ואני אסתכל פה על דרכי הנהגת המשפט והאהבה, של החיבור של המסותר, בסתרי מדרגות, וכשעם ישראל תקוע בין הנץ לבין הנחש, ודווקא שמה השמיני את קולך, ומתברר שהנחש מתרוצץ מוחו, או כן, שהמפלצת נשברות לשיניים. טוב. החיבור הזה, השכלי, מתמם את צביון האדם. החיבור השכלי הזה, של הסקירה, שמחברת ומאגדת את הסתר עם הגלוי, רואה את יד השם ואת הכוח האלוהי חי ופועל גם בתוך הסתרים וגם בתוך המציאות הטבעית ובתוך רוחות האדם וסיבוכי המלחמות ובתוך נזה. אז זה, תראו, אנחנו חיים כאילו בארץ, במאה השנה האחרונה, אתה יכול לראות את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, ויחס לכל מיני תהליכים, שדווקא כאילו כל מיני טעויות וכל מיני, כל מיני דרישויות ובחירות חופשיות של אנשים, יצרו כל מיני דברים טובים. זה שהערבים אף פעם לא איזה, לא לקחו את מה שהציעו להם, ואף פעם זה כאילו, בסוף זה דחק אותם, כן. אתם יודעים שהיה אחד מהקרבות שהכי טילו אימה ופחד על הערבים, זה היה קרב של הלכי, איפה זה היה?
בניס, לא?
כן, משהו כזה. אני לא זוכר, בירושלים, ליד ירושלים. היה שם הסיפור שם ככה. הם התחילו לכבוש את הכפר, טיפסו כאילו למעלה, ואז כאילו יצאה משפחה שלמה, כאילו להיכנע, אז אחד מהמשפחה הערבית הזאת פתאום מתחיל לראות עליהם. אז זה היה במורדות הכפר. ואז התחילו לראות על הלחי, אז הם החזירו אש והורידו את כל המשפחה הזאת. ואז כל הכפר ראה את זה, כאילו. שכאילו זה, אז יצא קול בכל ארץ ישראל שיהודים שוחטים את הערבים ויורים אפילו במשפחות ויורים זה. לדבר הזה, הערבים עשו את זה כדי כאילו להרים קול זעקה וכדי כאילו להראות את הרשות של הלוחמים של זה. בסיבוב, זה אחד מהדברים הכי משמעותיים שהיו במלחמה הזאת. למה? במלחמת השחרור ולפניהם. כי זה יצר הד של קול בכל הארץ שערבים, מלא ערבים ברחו. פשוט נעשו נפשם. צפת ועכו ותל אביב. כולם ברחו. בלי עירייה אחת. הם עשו את זה כדי, בסוף זה התהפך עליהם וכולם ברחו משם. תל אביב היה פה, אתם יודעים, הסבתא הזה של אשתי, ההורים שלהם גרו פה בתל אביב, לפני קום המדינה. הם רצו לקנות אדמה, הם רצו לקנות בצפון תל אביב, באזור דיזינגוף שם, בכל המקומות האלה. אמרו להם, לא, אי אפשר לקנות כאן, זה מסוכן. הערבים יורים. אתה מבין? היה שם איזה כפר ערבי שזה, בסוף הם קנו צד שני בחולון. הספסנו. לא, אבל כאילו, זה היה, בתל אביב היה כפרים שיורים על תל אביב, זה מה שהיה. אז שכולם פשוט הלכו וברחו בזה, לא, 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 ולא שכמו לי סתוכל, יש לזה שזה שם.
של
עזרה, כן. כן, כן, יש לזה קיצור. זה סיפור מפורסם, שזה מה שקרה. אבל אתה רואה איך כאילו, דרך מחשבות, ודרך כל מיני תכנונים שהם רצו, כאילו להוציא את שמנו הרע, וזה, בסוף איך זה מתגלגל את הגאולה. הם מופיע זה, הרי ברחו בצפת, באקו, בחיפה, ברחו. בהחדן יש מלא כאלה, זה כל הדיבור הזה על פליטים, פליטים. אז אשקלו, מלא ברחו בלי לראות עירייה. עם הפחד מהברבריות כאילו של הלוחמים. טוב, קיצור, לא היה בקסטל, לא בקסטל, אני בורח לי השם של המקום הזה כל פעם מחדש. לא, זה, כן, זה כפר ערבי. טבח דיר יסין, דיר יסין, או, הנה. זה היה דיר יסין, כן. זה נקרא טבח דיר יסין. המפורסם זה טבח, תראין ירו עליהם איזה משווה. אבל משם זה היה, איך אמרו, זה היה הצרור הכי ארוך שהיה בהיסטוריה שהיה מסל כנראה. שמפיל הכי הרבה אנשים, בלי עירייה אחת. טוב, הקיצור, אז החיבור השכלי מתמם את צביון האדם ומחיה את העולם. הוא אומר כאן שההסתכלות הזאת היא, קודם כל מתמם את צביון האדם, מסתכל על המציאות בצורה תמימה, בצורה שלמה. הביטוי הזה מתמם, מזכיר את הגמרא בסנהדרין, למתת עמוד ב', לתמם, ואיש ירה בקשת לתומו, לתמם שתי חזיונות, שנאמרו, נכון? שנאמרו על מה, על אחאב?
כן, נעמן ירה.
איך?
שנעמן ירה את החץ ו...
לא, כי לא נעמן, איש... נעמן ירה כתוב שם? כן, אז ירה לתומו, מה זה לתומו? או שהוא לא התכוון, או לתמם, להשלים חזיונות שהם נראים הפוכים, שנאמרו על אחאב, שהוא ימות, וחצו בדמו, וכו'. אז מתמם זה השלמה של דברים שנראים כסותרים. איך יכול להיות שגם זה יקרה וגם זה יקרה, כמו שהגמרא שם מתארת שתי נבואות שהיה על אחאב, שהם כאילו הם נראו נבואות לא קשורות אחת לשנייה, אבל זה בסוף, זה תימם את שתי החזיונות האלה ביחד. אז מתאם צביון האדם הוא מחיה את העולם, כשאור ישראל מתגלה על ידי עמק הדעת, עומק הדעת, מעמקי האמונה, לראות איך כל העלילות מראש ועד סוף, מראש מקדמי תבל עד אחרית ימים האחרונים, מתואפות מאוד רוחניות אדירות, הופעות שכליות ומוסריות מלאות וטובות, חידושי חוכמות ומדעים, מסגבים שוכללים, כל הערות תוריות בכוחות כלים מפרטיים, כל זה הרוח הקודם וכל שפות צדיקים מסודי עולמים, הם וגורמיהם העליונים והתחתונים, הכל תנועת עולמים גדולה אחוזה בהם. תנועת הערת אורו של משיח שנברא קודם שנברא העולם. אז המשמעות, כמו שרב בכמה מקומות מראה, שדבר נברא קודם שנברא העולם, זה אומר שכל העולם הוא חושף אותו. כל מה שקורה אחר כך במציאות, זה הוצאה מן הכוח לפועל של הכוח הזה, של המגמה הזאת. כמו תשובה קדמה לעולם, זה קדם, זה מקדם, זה קודם, ולכן זה מה ש... זה הבסיס שאותו המציאות הולכת ומוציאה לפועל, אז לכן זה גם, זה מקדם את זה, וזה מקדם את העולם תמיד אל המטרה הזאת. אז זה אורו של משיח שנברא קודם שנברא העולם. בסדר? בכל עת. עכשיו, לי נראה שבחילוקים של הישראל ותחייתו שעשינו עד פה, אז עד עכשיו זה היה ישראל. היכולת של גדולי ישראל וצדיקי ישראל להסתכל על המציאות ולזכור אותה ולראות את אורו של משיח שמתנועע קדימה ותנועת עולמים שמקדמת את המציאות אל המטרה הזאת. וכאן זה מתחיל ותחייתו. בכל עת שמתגלים מקרים ומאורעות, רעיונות ומחשבות, להרים נס של קירוב גאולה וישועה. זה עיסוק בתחייה של עם ישראל. בין שהיא גשמית ובין שהיא רוחנית. אתם יודעים שהחילוק בין גאולה וישועה זה כמו ש חוץ ופנים, כמו שיש בישראל באורות התחייה למדבט ובעוד הרבה מקומות, שבדרך כלל גאולה זה מתייחס להתקדמות החיצונית של הגאולה, וישועה זה מתייחס להתקדמות הפנימית, למה שקורה בפנים. כמו שהרב אומר בישראל באורות התחייה למדבט, עיקר הגאולה הבאה לפנינו היא בתוכיותה של כנסת ישראל. אופייה של הגאולה היא בתוכיותה של ישראל.
כאילו עיקר הגאולה החיצונית
שמונית היא בתוכיות. הרבה דוגמאות לדבר הזה, באורות הרבה פעמים הרב רואים שהוא מתקתק בזה. אז כשמתגלים מקרים ומאורעות, רעיונות ומחשבות להרים נס של קירוב גאולה וישועה, בין שהיא גשמית ובין שהיא רוחנית, הדעת מכרת את אור השם החי המופיע בהם. ואת כל השם הדובר וקורא מתוכם. שימו לב, יש כאן שני דברים, שהרב הולך וחוזר בהמשך הפסקה כמה פעמים על שני הדברים האלה, שיש נפקמינה גדולה לסקירה הזאת, למבט הזה. הנפקמינה היא קודם כל לראות ולהכיר את אור השם החי המופיע בהם, אבל הנפקמינה השנייה זה גם להקשיב את כל השם הדובר מתוכם. לא דובר בהם, דובר מתוכם. יש הכרה, לראות את האור השם, ויש קול, לשמוע את קול השם הדובר. קול זה קריאה, קריאה לפעולה.
כאילו קריאה קדימה.
גם, אבל גם בעיקר קריאה לפעולה. זה לא רק לראות את הדבר, לא רק להסתכל עליו, אלא להיות מוכן לפעולה. כמו שהרב אומר בפסקה המפורסמת על ציפית הלישועה, שיש צפייה מלשון ראייה, ויש צפייה להיות קשוב להתפתחויות שדורשות ממך לפעול.
כן.
אז שני הדברים האלה, גם אנחנו רואים את זה כאן, אתם רואים כאן, גם מופיע בהם וקורא מתוכם. למי הוא קורא? לנו. כמו שהרב אומר כאן בהמשך, הרב אומר, כל אשר תטיב הדעת להכירו ולהבינו, ככל שצדיקים יותר מבינים ורואים וסוקרים את אור השם החי שמופיע בתוך המאורעות, אז כל שלושה דברים. תגלה את האורות של המסיבות, חשיפה של האורות של של הכוח האלוהי שפועל בתוך כל המסיבות, כמו שראה מקודם. ודבר שני, כן, תיישרם אל מטרתם. זה מיישר את זה, זה מכוון את זה כלפי המטרה. אתה מבין בסוף, מזקק את הדבר, מה הייעוד שלו, לאן הוא הולך. ודבר שלישי, וכן התחברו האורות העלומים עם הגלויים. דבר שלישי שההתבוננות הזאת גורמת, שהסקירה הזאת גורמת, זה חיבור של האורות העלומים עם האורות הגלויים. כמו שראינו מקודם,
כן.
את המסותר עם הגלוי, את הנפש עם הרוח והנשמה. הרי יש תנועה במציאות, יש החיות הולכת לכיוון מסוים, אבל זה בא לחשוף את הרוח ואת הנשמה שבה. התאגד הטבע עם הנס, אגד עליון וחזק. אז יש לזה השפעה ממשית, גם כן על איגוד הטבע והנס, שהמציאות הטבעית חושפת בתוכה את הנס, את הפלט. הרב מביא על זה את הפסוק בספר שופטים בשירת דבורה, אז ירד שריד לאדירים עם, השם ירד לי בגיבורים. שריד, אין שריד אלא תלמיד חכם. כמו שגמרא אומרת, השרידים אשר השם קורא. אז ירד שריד לאדירים עם, כנראה לאדירים שבעם. אז האדירים שבעם, השרידים שבעם, תלמידי חיים שמתבוננים בצורה כזאת, הם רואים את השם ירד לי בגיבורים. כלומר, איך הקדוש ברוך הוא יורד בתוך הגיבורים, שלוחמים את המלחמה, שמה את המלחמה של דבורה וברק, איך השם יורד דרך הגיבורים, דרך הלוחמים. השם ירד לי בגיבורים. איזה ביטוי יפה. אז השרידים, שאדירי עם, הם אלה שרואים את הדבר הזה, מחברים את האורות העלומים עם האורות הגלויים. כן. כל ההשלמה השכלית הזאת, שאב שוב פעם חוזר. מה המשמעות שלה? מה הנפקא מינה שלה? א', היא מתממת את האמונה. משלימה את, את האמונה. אתה רואה מציאות. המציאות היא לא מנותקת מרצון השם, מהמגמה של הקדוש ברוך הוא, מאור חי העולמים שפועל. זה מתרם את האמונה. אבל ב', כנגד מתרם את האמונה זה כנגד החי ומופיע בהם. והדבר השני, זה כל השם הדובר וקורא מתוכם, זה פה הדבר השני, הוא מעזר את כוח את החיים לפעול ולעשות. אם אתה מבין כיוון, אז אתה גם מפשיל שרבולים וגם אתה משתתף בזה, אתה חלק מזה, לא נשאר על הגדר. זה מעזר כוח את החיים לפעול ולעשות, לטור ולדרוש. שוב פעם הרב חוזר לשני דברים האלה, לצפות לישועה, שזה התבוננות עמוקה על אור חי העולם, כאילו פסיבית, היא בכלל לא פסיבית, אבל היא מאוד מאוד יוצרת, הפנימית, לצפות לישועה, מצד אחד, מצד שני, לעבוד עבודת השם בישראל אמור. להיות חלק, לפעול עם אל, כאילו בתוך זה. עבודת שמיים, זה הצפייה והזכירה, ועבודת הארץ, שזה הפעולה הממשית, לעבוד עבודת השם. זה נקרא ליחדה שמיה והראה. ליחד שקודשה וריחו, הוא שכינתה, יוד כה, וב כה.
יש לו משהו מדבר בסוף עם שם הוויה ושם הדנות?
קשור כנראה, כן. שהוויה זה הנסתר והדנות זה הגלוי. אבל אני אומר, זה כל מצווה שדם עושה, זה לחדש שם יוד כה, ובב כה. קודשה וריחו, ושכינתה. גם ההתבוננות על האמונית, על לראות את הקדוש ברוך הוא מופיע בתוך המציאות, אבל גם שכינתה, בתוך המציאות, איך פועלים על פי זה. אז רואים, הרב כל הזמן הולך פה על שני הדברים האלה, בהם ומתוכם. אור השם בהם, כל השם קורה מתוכם. היא באה בהשתלמותה על פי אותן מדרגות.
הרב, לצפות לי, נגיד לצפות לי ישועה ולעבוד את עבודת השם, וכל הכפילות הזאת כאילו של צד אחד להתבונן על עצם המאורעות, וצד שני הפעולה. כאילו ההתבוננות זה קשור יותר לנס, והפעולה זה לנסתר, או איך הקישור? כאילו יש את המקום של הנס שהקדוש ברוך הוא נגיד פועל, וזה ברור, ואני אין לי כאילו מה לעשות, לא? אבל יש את המקום שאני אומר, אוקיי, ואיפה אני נכנס? כאילו מה שייך למה? אני מנסה לשייך.
אני חושב שאתה צודק, שהנס הוא שייך ודאי לציפייה, כאילו, זה משהו שהוא, פה אתה רואה בצורה ברורה, זה שייך לראייה של הקדוש ברוך הוא שמופיע במציאות. במקום של הסתר, שם אתה צריך
לפעול.
לדחוף לכיוון הזה. יותר מתאים לזה, נכון. אז היא באה בהשתלמותה, על פי אותה המדרגות, שראש המשיח זורח ומתגלה בהם, שהוא כולל ביחד את כל הרוחות. עכשיו, הרב מכניס את זה כאן לתוך הפסוק, שימו לב. רוח השם, איך היא מופיעה, רוח השם? רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה. נכון? אז רוח חוכמה ובינה, זה ודאי הזכירה, הצפייה. רוח עצה וגבורה, עצה איך לפעול וגבורה ממשית לפעול בתוך המציאות. רוח דעת ועירת השם, זה הרוח, דעת זה חיבור. הרוח שמחברת, זה שני הדברים האלה ביחד. זה המפגש עם רוח השם, הוא מופיע ברוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, שמחוברים. שני הרוחות הללו מחוברות זו עם זו, רוח דעת ועירת השם. שזה מה שהרב אמר כאן. כן. זה גם, מקודם אתם זוכרים, ראינו, כל אשר תטיב הדעת להכירו ולהבינו, כה תגלה את האורות, תיישרם על מטרתם, והתחברו האורות העלומים עם הגלויים. כן. ממש ביטוי של זה. חוכמה ובינה תגלה את האורות, רוח עצה וגבורה תיישרם על מטרתם, לפעול על פי אישור, ו... התחברו האורות הללו עם הגלויים, רוח דת של החיבור. כנראה שזה משל, לכן הרב את הפסוק הזה, כן. ואור התחייה הרוחנית הולך ומתגלה, וצץ ופורח, הוא אור התחייה המשיחית העזיזה. הרב דוד בסבב הקודם, הוא הסביר ככה, שכאן הרב פתאום עובר להסביר, לא רק את המאורעות הפיזיים שקורים, אלא תחייה רוחנית, כשהזכירה הזאת ממלאת את האדם, אז יש פה גם תחייה רוחנית, שהתעוררות של הכוחות הרוחניים שבאומה, אל הכיוון של הגאולה. אבל הוא אומר, צץ. כן, כן, וגם אומר כאן תחייה רוחנית.
מה הכוונה הרב עוד פעם? נגיד תחיית הקודש יותר?
כן, בדיוק תחיית הקודש, כי תראו, המשפט הבא מבצע ספורך הוא אור התחייה המשיחית העזיזה, הוא הסביר שם שהכוונה על החסידות, על התורה של החסידות, של בעל שם טוב, כי הרב מדבר כאן בהמשך על שני דברים, לטהרת הבשר ושמחה, שזה שתי נקודות שהחסידות מאוד הרחיבה אותם ופיתחה אותם הרבה, הסוגיות של הטהרה, של שמירת הברית והטהרה, ומטבילות וכל זה.
למה נקראת הזיזה?
הוא הוכיח את זה, הוא הוכיח אז שכמה מקומות ברב רואים שהרב מתבטא בביטוי הזה של העזות ביחס לחסידות, כאילו היא התפרצה כנגד...
הזיזים משון עזות?
עזות כאילו, כן.
כאילו... זה מלאות של חיים, כאילו זה בסוף.
כן, שבעצם גם בזה הדבר, גם בזה אנחנו כאילו קשורים קצת גם בהקשר לישראל התחייתו, כי הרב אומר שהנצרות גנבה מישראל הרבה דברים, והחסידות גנבה מהם את היסודות חזרה.
שהתחילו לצרף
אותם. הגונב מגנב, מה?
שהוא אומר שהם צרפו את זה.
כן, שמחזירים חזרה את הגנבה. אז זה בדיוק ההפכים של הנצרות גם. תארה?
כבר מדבר על זה שהחסידות...
אני לא זוכר איפה זה בדיוק, אבל אני אראה לכם את זה.
בדעת אלוקים?
לא חושב. לא חושב, אולי מחוצים איפשהו. אז, תמיד, יש פה שני הנקודות שבדיוק איפה של הנצרות. תארה, תארת הגוף, לעומת עזיבת הגוף. זה, ושמחה. הנצרות מלאה בעצבות ובייאוש. הבא לתאר את צריכון הבשר, את זוהמת הנחש ואת שורש כל חטא, לשמח את העולם ולמלותו אהבה וחדווה, בהסרת העיצבון הבשרי. המקושר עם הסירחון התולדתי. אז עיצבון וסירחון. טהרה ושמחה. הביטויים האלה של עיצבון הבשרי, זה ודאי קשור לחטא אדם הראשון, שנאמר עליו עיצבון תוך אלנה, ובעצב תלדיבנים, והכל בעצבות. והסירחון התולדתי, זה כנראה קשור... להיפך של טהרת סרחון הבשר, זה סרחון של זנות, של כל ההפך הטהרה, שזה קשור למושג טיפה סרוחה, זה סרחון שבא כתוצאה מההתבעמות של הדבר, כנראה שהטיפה היא לא הייתה סרוחה מלכתחילה, כלומר זה רק אחרי חטא אדם הראשון היא הפכה לטיפה סרוחה, כן. אבל בעיקרון בתולדה אין סרחון, התולדה כנראה שטיפה הפכה להיות צרוחה רק אחרי חטא אדם הראשון, שאז הם התבוששו, ולפני כן בכלל לא התבוששו, כי זה היה מעשה שכלי, ולא היה בכלל התבוששות בזה. אז גם לא היה סירחון. התוצר של הנפילה היא גרמת הסירחון, ואת סירחון הבשר, ואת זוהמת הנחש. טוב, זה קשור לזה. הסותם כל הופעת רוח תואר. אבל...
אני גם אולי חושב שזה קשור גם במובן ההלכתי, לא? כאילו שהיום הלידה באה דרך הרבה תומעה. כאילו, כוונה...
על מה אתה מדבר? על מה?
מה שהרב קודם גם, המקושר עם הסירחון התולדתי, עשותם כל הופעת רוח תואר, שגם...
המשון הלידה, תולדים משון הלידה, אתה מתכוון?
כן, משון הלידה, וגם כאילו כשהאישה הולדת, אז יש הרבה... כאילו, כל הנושא של הדם וכל המחזור, זה בא כתוצאה מזה, ואז האישה נתמד באמת.
כן.
שזה כאילו הפוך אולי מה...
כן. כאילו, שזה אומר ביטוי של ה... של רושם של הנפילה הראשיתית הזאת.
כן, והיום כאילו ההופעה של החיים לעולם באים המון טומאה, שזה אבסורד כאילו.
כן.
ויש משהו שרוצים לתקן את זה.
כן. והרב אומר שהתקנה היא תהיה על ידי אורו של משיח, שזה מה, מה שהרב אמר מקודם, נכון? שאורו של משיח זורם זה. והייעוד של אורו של משיח זה אריחו בעירת השם. אז כשמופיע רוח תואר, כשמתקן תארת, כשמתאר סרחון הבשר, כשהעולם חוזר להיות שמח ושר היצבון, אז ואריחו בעירת השם, לא למראה עיניו ישפוט, לא למשמע אוזניו יוכיח, משפט בצדק דלים, ואוכל משלון וארץ, ועיקה ירד לשבטי, ורוח שם שפתה במתרשה. אז תופיע המדרגה הזאתי, של הערכה בעירת השם. להריח את את הסירחון הזה ולנצח אותו, כן? והריחו בעירת השם, ועיקה ירד לשבט פי, ורוח שפתה במדרשה. התחייה מוסיפה חיי דעת להכרת הנצח, להכרת עמדת מעוז חיי הרוח, את הכרת שקרות המוות, את הסרת כל פחד שב וכל עצב נתאה, התחלת תקופת הזרחת אור תחיית המתים בכל מלוא חוסנו. שזה המציאות העתידית של אור התחייה הרוחנית שהולכת ומתגלה לאט לאט, שזה הזרחה של אור תחיית המתים וכל זה. אני חושב שצריך לעמוד. נעמוד נראה לי.